שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאים לשחקן השישי באולפן הרדיו של ערוץ הספורט. תוכנית מרגשת היום, איתנו כאן ניר לוין, קודם כל אורח מכובד.
אהלן
ניר.
אהלן,
מה שלומך?
מעולה, מעולה.
ומזל טוב.
ומזל טוב, כן.
תודה, תודה. גילינו בשער רגע, אבל אני רוצה לספר מה.
הפכתי לסבא אתמול.
יפה.
רוני ביתי ילדה את גילי. ואשתי ואני הפכנו לסבא וסבתא לראשונה, וואי, מרגש.
כן. אז מברוק ותודה רבה שביום כזה הגעת בכל זאת לפה. עוד משהו לרזומה. גופר גם חזר אלינו אחרי תקופה ארוכה, long time, בא להיות איתנו בפרק, אז כיף גדול.
בכל פספס כזה.
כן, כמו שגופר ואני אוהבים להגיד, פודקאסט הזה, אנחנו מדברים על ספורט, פסיכולוגיה וספורט. אז משהו שקרה גופר, אני אספר לך וגם לניר, זה שבשבוע שעבר או לפני שבועיים, הפודקאסטים של ערוץ הספורט עברו לפלטפורמות נוספות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט, שזה נורא מרגש, אז אתם יכולים לשמוע אותנו גם שם. כל מי שאהב, אהבה את הפודקאסט מוזגמנים.
מי מרגש אחרי שהוא הפך לסבא אתמול, אחים, ספוטיפיי, זה באמת...
כל אחד מהשלב בחיים שלו.
פרופורציות.
אני מתרגש עדיין מספוטיפיי, זה הבנצ'מרק שלי. אז ניר בא להתארח כאן באולפן, נציג אותך בקצרה, שחקן עבר כמובן רחובותי, נכון? גדלת ברחובות.
לגמרי.
את רוב הקריירה העברת בהפועל פתח תקווה, אני כילד זוכר אותך כשחקן הפועל פתח תקווה, הייתה לך גם שנה אחת בבלגיה.
נכון, גנט.
בגנט. אנחנו הולכים לדבר היום בעיקר...
אגב, אפרופו סבא, רוני הבת שלי שעכשיו ילדה, נולדה בגנט.
כששיחקת שם?
אז זה סגירת מעגל, כן?
יפה. אז את זה לא ידעתי, את זה לא מצאתי באינטרנט.
עוד כמה דברים התבררו לך היום.
יאללה. שיחקת בנבחרת ישראל, ואימנת את מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, יש לנו גם סיפורים לדבר עליהם.
הפועל פתח תקווה.
משם, הפועל פתח תקווה, ועוד כמה קבוצות. שלושה גביעי מדינה?
נכון.
ואנחנו גם הולכים לדבר על כך שאימנת את הנבחרת הצעירה עד 2000, עד שנה שעברה בעצם.
כן,
עד שנה פלוס מינוס.
בקמפיין הקודם למעשה.
כן, עד שאנדי הרצוג עזב? פחות או יותר?
כשהסתיים הקמפיין, זה היה לפני שנה וקצת, שנה וחצי בערך, הסתיים הקמפיין של הנבחרת הצעירה, ואז סיימתי תפקידיי בהתאחדות. זה לא היה רק נבחרת צעירה, זה עוד תפקידים, אגף הדרכה, קורסים וכדומה. ודברים נוספים, ואז סיימתי שם לפני שנה.
אוקיי, מדהים. אז בנושא הזה יהיה לנו הרבה על מה לדבר, מתוך הנקודת מבט הפסיכולוגית, פיתוח שחקנים וכו'. אני אספר שאתה עשית לי אז איזה סיור שם בבית הנבחרות, הראית לי את המקום, וזה היה נורא נחמד, וגם יצאנו לפגוש את אנדי הרצוג ככה על הדרך, נכון. גם את רוטרשטיינר כזה באיזה רגע במסדרון. טוב, אז כמו שאמרנו לך מקודם, אנחנו עושים איזו סקירה אקטואלית קצרה, ככה ממש 5-10 דקות, ואנחנו גם נשמח לשמוע את דעתך ולדבר על זה. אז הדבר הראשון שאני רציתי, ואני מאוד אשמח בתור פיגורה משמעותית בכדורגל הישראלי לדבר איתך עליו, זה תמונת המצב בכדורגל הישראלי אחרי ביטול המשחק בין סכנין לחיפה. זה ככה כאוהד, זה הדליק לי כזה כמה נורות לגבי כל מיני דברים שקרו העונה. התפטרות של ניר ברקוביץ' אחרי שבוע, עניינים של שיפוט, גרינפלד נגד בר שבע והאדום שהוא נתן לאספריה, וריינשרייבר עם רז מאיר, וכל הדברים האלה, אלימות משטרתית וכל מיני נקודות כאלה.
קהל, עונשים,
רדיוסים, עונשים, כן. עכשיו אנחנו, אני רוצה לבוא דווקא לתת את הפרספקטיבה הפסיכולוגית לדבר הזה, וכאילו שהביקורת לא תהיה, כאילו הביקורת היא ברורה, וכולם נותנים ביקורת על הדבר הזה, וקל להגיד שהכל זה שערוריות ולא תקין, אבל אני רוצה לתת את נקודת המבט כפסיכולוג. ואני אספר לכם, כי אתה גם פסיכולוג קוגנטיבי, אז זה תכנים כזה של פסיכולוגיה חברתית.
קליני, אבל בסדר.
קליני, סליחה, אני למדתי בבוקר קוגנטיבית, כן. סליחה, קליני. ויש תיאוריה שנקראת תיאוריית הזהות החברתית, והיא אומרת שהזהות של האדם מורכבת גם מהזהות העצמית שלו, וגם מהזהות החברתית שלו, זאת אומרת לאיזה קבוצות הוא משייך אותן. ולאוהדי כדורגל, השייכות החברתית היא מאוד מאוד חזקה. והשייכות החברתית הזאת אומרת שהרבה מהצרכים הבסיסיים שלו כבן אדם, מסופקים על ידי החברה הזאת, אם זה העניין בשייכות, הערכה עצמית, מוטיבציה. פרסה כזאת, כמו מה שקרה בין סכנין, בני סכנין למכבי חיפה, קורית, אנחנו בעצם פוגעים בצרכים האנושיים הכי בסיסיים של האנשים, שהשקיעו מכספם ומזמנם וממצב רוחם במשחק הזה, והגיעו עד להצטדיון ובסוף הוא מבוטל. ורציתי לנצל את הפלטפורמה הזאת גם לשמוע את דעתך בנושא, ולהגיד את דעתי שאני חושב שצריך לשנות את נקודת המבט בכדורגל ישראל, גם אם אנחנו רוצים להתפתח בחייה מקצועית, להבין את הצרכים הכי בסיסיים של האוהד, כדי להתקדם.
אני מסכים איתך לגמרי, זאת אומרת, נקודת המבט הזאת היא מאוד מעניינת, ולא הרבה נותנים עליה את הדעת בניתוח כל מה שקרה. לוקחים את זה יותר למקום הרגשי, כדורגל, מוצר וכדומה, אבל זאת הבעיה. זאת אומרת לי, אני למשל ששמעתי שהולכת להיות תביעה ייצוגית, מאוד שמחתי, ש-8,000 אוהדי מכבי חיפה מתאגדים כדי להגיש תביעה, כי באמת זה לא העניין של המשחק שלא שוחק. זה אנשים פה לקחו את הילדים שלהם, משפחות, נסעו, פינו לעצמם יום שלם או חצי יום לפחות, אולי לקחו חופש מהעבודה, והתכוננו במשך חודשים. אני יכול לספר לכם שאני דאגתי להביא לאחד המגרשים קרוב משפחה שלי, שהוא רופא, עם הבן שלו. אני התכוננתי, התרגשתי ביחד איתם, זה היה הכנות של מספר שבועות והתארגנות ספציפית. אני הייתי בלחץ יותר מהם. אז אלה שבאו למשחק באמת השקיעו מעבר לשעתיים של המשחק. ולכן יש פה, אנשים צריכים להבין את הכדורגל מהמקום הזה, שזה חוויה, זה משהו מיוחד, וכך צריך להתייחס אליו. והביטול של המשחק כי לאחר יד, באמת הכעיס, הרגיז, מוציא אותך מהדעת, איך זה יכול לקרות בכלל. וזה עצוב, חבל, אני מקווה שמי שאחראי ייתן את הדין, ואני לא יודע מי זה, אני לא נכנס לעניין.
כן.
חבל, עצוב, אבל נקווה, כמו כל דבר, אנחנו נסתכל על הדברים החיוביים, נקווה שזה יהיה איזושהי נקודה שממנה הדברים ילכו וישתפרו ויתוקנו כדי שלא נגיע למצב דומה.
נקודת מפנה, כן. גם אני מאוד מקווה. טוב.
אני חושב, סתם, מעניין אותי גם לשמוע ממך, אבל אולי טיפה גם על יחס עם אוהדים, כאילו, אני חושב שאחד הדברים תמיד שהכי מעצבנים אוהדים זה באמת הזלזול הזה, מה שאתה חושב, חוסר כבוד למועדון ו... שהם בעצם המועדון. בסוף האוהדים זה מי שרץ הרבה זמן ומחזיק את הדבר הזה ומזדהה כל כך עם, עם המועדון הזה. לא יודע, אז היה מעניין אותי גם לשמוע ממך אולי איזה סיפור, יש לך המון תארים וסמלים בכמה וכמה מועדונים, אבל אני גם בטוח שחווית שריקות בוז.
מה זה בוז? אני תמיד, כשאני מדבר על היחסים עם הקהל, אז הריינג', הטווח הזה הוא נע, אצלי, בין הזכייה, כשאתה זוכה במשהו גדול, איכותי, כמו גביע המדינה, למשל, עם מכבי תל אביב, שזה עוצמתי אחרי הרבה שנים, אז זה הפיק בצד אחד. ובצד שני, זה כשמחלצים אותך עם ניידת מקריית שלום, מאותו קהל
שהרים
אותך על הכתפיים בתום הזכייה בגביע, או מפתח תקווה, גם מפתח תקווה הוציאו אותי עם ניידות של משטרה. אז זה הריין, זאת אומרת, בטווח, שם הקריירה שלנו, באמצע, בין זה לבין זה, זה מצד אחד השפל, או כשאתה מפוטר, מתפטר מקבוצה, ומצד שני זה הפיק הזה. והמקום של האוהדים, עם השנים, מאז הגביע ההוא, המקום של האוהדים הפך להרבה יותר משמעותי, בגלל הרשתות החברתיות, בגלל שהמועדונים היום מסתכלים על האוהדים, במקום הרבה יותר משמעותי. אני לא רוצה רק את הכסף שלך לקנות מנוי שנתי. אני אשלח לך כל מה שצריך, אני אעזור לך, אני אטפל בך. הכדורגל זה מוצר, אתה תבוא לאצטדיון, צריכה להיות חוויית צפייה, וכל מה שקשור בזה, והמקום של, אתה יודע, בהכנה לפודקאסט הזה, רשמתי לעצמי ככה, שרבטתי כמה נקודות, ובקטע של המעגלים מסביב למאמן או מסביב לקבוצה, בלי ככה להרגיש, האוהדים, קיבלו מקום בצמרת. זאת אומרת, מה שהיה הפעם פחות חשוב ופחות נלקח בחשבון, היום זה משהו משמעותי. וזה משמעותי כולל בדברים המקצועיים. כי נניח, אם אתה רוצה בתור מאמן להביא שחקן לקבוצה, פעם אתה פשוט היית מביא אותו בהנחה שזה מתאים בנושא הכספי. והכספי. היום, אם אוהדים סימנו איזשהו שחקן, אתה לא תוכל להביא אותו אם האוהדים יטילו וטו.
וזה נראה לך לגיטימי או לא לגיטימי?
זה נראה לי שאתה, אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק. האוהדים היום לא כאלה שבאים ליציע ושרים את השירים ומעודדים או מקללים, הם הרבה יותר מעורבים, הרבה יותר פעילים, הם מצטרפים למעגלי מחאה, הם יוצאים נגד מאמנים, הם, אתה יודע, אתה קורא קבוצה שהכתימה מאמן, הוא עוד לא התחיל לעבוד שם דקה, וכבר יש קמפיין נגדו, אל תבוא, או דברים כאלה.
כן, אז, מה שקרה אז... אתמול עם, עם ברדה, כן. במכבי פתח תקווה.
נכון, למשל.
כן, אז עניין האוהדים הוא באמת נושא מאוד רגיש, אנחנו עוד רגע ניגע לזה גם באתגרי המאמן וממש איך מתייחסים לזה. גופר...
לא יכולה לי כל כך הרבה, אפשר להגיד למי, אני...
חבר'ה, על כל נושא אנחנו נוכל לדבר פה פודקאסט שלם, אז כבר תכינו, תפנו עוד אחד ועוד חודשיים ונדבר שוב.
בשביל זה אנחנו מסדרים את הנושאים, זה גופר, הבלחה קטנה, איזו אמירה על NBA קצת?
כן, פשוט כי היה איזה אירוע גדול, אקטואלי, אני אמרו, אתה מעניין אותך קצת כדור, אתה עוקב כדור
סל? ברור, ראיתי את המשחק שהיה הבוקר, את הניצחון של מיאמי, אני שם.
אבל לא ראיתי את הציר אפילו.
אז אני חושב שהסיפור הכי גדול שהיה זה, אני מדבר על החצאי גמר האזוריים, שבוסטון העיפו את מילווקי. דונצ'יץ', מבחינה פסיכולוגית יותר מעניין אותי, דונצ'יץ', הדבר הכי שהפתיע אותי שם זה פיניקס. כאילו, ואיך הם התרסקו, הם היו שם באיזשהו שלב בהפרש, כאילו, הפסד הכי גדול שלהם של העונה, במשחק שבע, קריס פול ודייבין בוקר נעלמו. דונצ'יץ' זה פשוט לא היה מפתיע, זה היה ברור שהוא הולך להיכנס שם חזק.
אבל, בכל שיחה שלנו ב-NBA, אני איכשהו אחבר אתכם למייקל ג'ורדן. כי זה היה בתקופתי, גדלתי עליו.
אנחנו גם אחרי השחקן, אנחנו, אין לנו פודקאסט שאנחנו מצליחים, כמה זמן שאנחנו הולכים להזכיר את השחקן.
אז אני ראיתי אותו במגרש, זוכה עם יוטה ב-97, במשחק מספר 6, הייתי שם במגרש.
וואו.
וכן, ולכן גם, אתה יודע, כל המסורת של ג'ורדן, אני גדלתי עליה. קצת קשה לי עם ה-NBA כשהוא לא שם, אבל... בנושא של דונצ'יץ', אם שמת לב, הטעות של פניקס, שאחרי שני משחקים שהובילו 2-0, הם פתחו את הפה. על זה דובי צווייצר אמר, למה הדג בצלחת? כי הוא פתח את הפה. הם פתחו את הפה, זה דרבן את דונצ'יץ', כמו שבריקוד האחרון הראו שמייקל ג'ורדן היה ניזון מהקשקושים של היריבים שלו, מהטרשטוק של המגרש.
הוא גם אמר שם איך קל לעשות טרשטוק כשאתה בהובלה, ואני עושה טרשטוק גם שאני מאחורה, וזה דונצ'יץ' לא נרתע, וזה פעם שנייה שזה קורה להם גם, הם היו אימן אותו ב-2-0 בגמר הקודם, אבל מה שעניין אותי שם, פסיכולוגית, דבר שם שזה המפתיע, ההתרסקות שלהם, זה הזכיר לי, אני לא יודע למה אתם זוכרים את האולימפיאדה של אריק זאבי, שהוא בא בסיס שלו והפסיד אחרי זה 12 שניות, יש משהו ב... מוכנות, שהיא מרגישה כל כך מוכנות שהיה בה משהו פסיבי, של כאילו אני בא ואני מצפה שפשוט מין הכל יזרום. גם אריק זאבי שהוא מדבר שם שהוא כזה, הוא היה בפוקוס, הוא לא יכול לדבר עם אנשים, הוא היה כל כך בתוך הקרב, פום, הם כאילו מצמצו, פום, הם הפסידו את המשחק, תוך איזה שתי דקות הם היו באיזה 20 מפרש וזהו. ולא יודע, עניין אותי גם בתור מעניין, אם חווית איזשהו משהו כזה, אם זה מה שאפשר להתכונן אליו, אם אתה רואה משהו בה... פסיביות של האובר ביטחון, אני לא יודע
איך היוערה, זה הזכיחות, איזה מונח שתשתמש בו, הוא נכון. כי זה התחושה שהדברים זורמים לך, שהכל עובד, ש... אגב, לפעמים יש את התקופות האלה, שהכל זורם, הכל הולך, אתה לא צריך שום דבר, אתה פשוט צריך לשבת על הספסל, ולהגיד לחבר'ה, תהנו. אבל יש את הזכיחות הזאת, ואת את חוסר המוכנות, וזה קורה לא פעם, וזה קורה אחרי שאתה מנצח, וזה קורה כשאתה מוביל, וזה מה שיפה בספורט. החוכמה היא לדעת לנצל את זה אם אתה בצד השני, או לדרבן או לשנות. זאת אומרת, אתה כמאמן שלא נוגע בהרכב בגלל שאתה מנצח, צריך לחשוב אולי רגע. אולי אני, אם אני מכניס. אעשה שני שינויים, אני קצת יזעזע את הדברים, ויצא מאזור הנוחות והזכיחות הזאת.
כל הזמן ליזום, כאילו, כדי שכל כן. הזמן חדש.
כל הזמן לחשוב ולזהות ולדעת. אבל זה קטע
בעייתים. פיני גרשון
דיבר... זה בדיוק מה שהיה לי ממש עכשיו.
פיני גרשון, היינו איתו באיזה כנס, והוא דיבר, זה היה בזום, והוא סיפר על המאבקים שלו עם אוברדוביץ', והוא אמר, מאמן כדורסל מקבל 400 החלטות בממוצע במשחק, לא יודע, זה רק מספר, 400 החלטות במשחק. הוא אמר, אני הייתי מחכה לרגע שאוברדוביץ' מסתובב, הייתי צריך כל הזמן ליזום. אם אתה לא יוזם, אתה מגיב. אם אתה מגיב מול אוברדוביץ', אתה מפסיד. אז זה סתם איזה משהו שישר חיבר אותי לזה. מילה אחרונה, גם לניר לוין כפרשן של הליגה האנגלית. ליברפול מנצחת אתמול את סאות'המפטון בהרכב שני, ראיתי את המשחק. תשמע, הרכב השני שלהם זה גם... כאילו זה לא הרכב שני, באמת. גם הופכת פיגור 1-0 ומנצחת 2-1. ערב מחזור הסיום שהולך להיות ביום ראשון הקרוב, אתה מפרשם את אחד המשחקים? יוצא לך?
לא. אני מפרשן את המשחקים של הנבחרות under 17.
וואי, מגניב. האמת שאני רוצה ללכת למשחק, כן. הסתכלתי אתמול על כרטיסים, זה 10 שקלים לכרטיס.
מגניב.
אפשר ללכת לכל המשחקים.
זה חוויה, זה חוויה.
כן, זה גם לראות את דור העתיד בסוף.
נכון.
אז ערב, בעצם ערב גמר ליגה אנגלית, גמר ליגה אנגלית, בעצם ערב המחזור האחרון של ליגה אנגלית.
גמר ליגת אלופות.
כן, סוג של גמר ליגת אלופות. נקודה אחת לסיטי מובילה בנקודה אחת על ליברפול. סיטי משחק נגד אסטון וילה שמאמן אותה סטיבן ג'רארד, שאם הוא ינצח הוא יכול, וליברפול תנצח יכול להביא לליברפול את האליפות, גם לדעתי טקו יספיק לליברפול. מה לדעתך הולך להיות? נשאל ככה.
הולך להיות מרתק, אבל אני עדיין חושב שמנצ'סטר סיטי תזכה. יש איזשהו בלנס בכדורגל העולמי, ובגלל שליברפול הגיע לגמר אליפות אירופה, אני מקווה שתזכה שם בתור אוהד ליברפול, ואנחנו דיברנו פה עם מייקל ג'ורדן שנות ה-80 וה-90, אז כמובן ליברפול הייתה אז הקבוצה, הייתה אז הקבוצה, ולכן התחברתי לה, ולכן אני אוהד שלה, אני מקווה שזה מה שיקרה. אבל יהיה מרתק, יהיה מרתק. המאבק הזה גם בין קלופ לפפ.
לפפ, כן.
הוא מדהים. כי זה שניים שאני מאוד אוהב אותם כמאמנים. הם המודל, הם הדוגמה. ומעניין לראות את הקבוצות שלהם, מעניין לראות אותם. וזה שתי קבוצות שמשחקות כדורגל מהנה, איכותי, התקפי. והלוואי שזה יתחלק. ליברפול אלופת אירופה. אין לי התנגדות שליברפול גם תזכה בליגה, כמובן. אני לא חושב שזה יקרה. הוא גם, כפי שאמרת, מג'נגל בין הרכבים. הוא נאבק על אליפות אנגליה, ובכל מצב רגיל, היה משחק שם עם ההרכב הכי חזק שלו, אבל הוא כל הזמן עם המחשבה על להגיע לגמר ליגת האלופות, עם הסגל הכי איכותי שלו.
וצריך להיזהר,
ראינו בגמר הגביע, מה קרה עם סלח
ווונדייק.
אז קבלת החלטות מאוד לא פשוטה.
אני גם, תגיד לי מצד מדי, אבל כבר הימורים לגמר, אם אנחנו כבר שם, לא?
לא, הימורים לגמר נחכה לסוף.
נחכה לסוף, בסדר.
כן, אני רוצה שנתחיל כבר, שנגיע לזה של...
לקור.
לקור של התוכנית, בדיוק לליבה של התוכנית שלנו. אז ניר בא לפה כדי שנדבר על האתגרים כמאמן בכיר, במועדונים, בנבחרות, בכדורגל בכלל. וככה, כשישבתי להכין את הפרק, חשבתי לעצמי, אוקיי, אולי אני אשאל את ניר קודם כל, מה מאמן עושה שהוא מגיע לקבוצה בחירה כמו מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה, אז בליגת העל? כזה, מה הצעדים הראשונים? אתה מגיע לקבוצה, מה האתגרים הראשונים שאתה פוגש?
קודם כל, בדיקת המצב, מה יש לך? כשאתה הולך להכין משהו במטבח, אתה בודק מה המצרכים שיש. אתה צריך לבדוק מה השחקנים, מה התקציב, מי מנהל, מה קורה עם האוהדים, תוכנית פעולה, הצוות שלך. זאת אומרת, יש כמה מעגלים שמקיפים את המאמן, שהוא צריך לדעת לשלוט בכולם. זה הצוות הקרוב שלך, אוקיי? העוזר, מאמן הכושר, מאמן השוערים, זה צוות. היום גם, כשאני מדבר איתך על אז...
הפסיכולוג ספורט אולי.
פסיכולוג ספורט, כן, כן, נכון. מה שהיום, מכבי חיפה למשל, יש להם שניים. בתקופתי לא היה אפילו אחד. זאת אומרת, היו, אני האמנתי בקטע הזה, ואני יכול להגיד לך שכבר בשנות ה-90, כשעבדתי בפועל פתח תקווה, אז ליוותה אותנו מאמנת מנטלית, פסיכולוגית ספורט, ועבדנו בצורה כזאת או אחרת. במקרה של אז היא לא הייתה צמודה לקבוצה, אלא שלחתי שחקנים אליה, ודיברתי איתה.
יש בזה יתרונות.
ולאחר מכן, כן, ולאחר מכן נועם אייל, פסיכולוג ספורט,
כן.
שגם בו נעזרתי עם הפועל פתח תקווה, ולאחר מכן מכבי תל אביב. אז זה חלק מהצוות. אז יש את המעגל של הצוות שמסביב, אנשי המקצוע, יש את המנהלים, שזה מאוד משמעותי, הבעלים של הקבוצה, תלוי מי היושב ראש, והיה לי יושבי ראש מעניינים כאלה, כאלה ויותר, בקבוצות שעבדתי בהם, כמובן השחקנים. זאת אומרת, אתה צריך לראות מי השחקנים שיש לך, לבדוק את כל נושא הזרים. היום יש אנליסטים מסביב לקבוצה, בהרבה מקומות יש אנשים שדואגים לסנן ולמצוא את השחקנים הזרים או הישראלים שאתה צריך. זאת אומרת, נותנים לך מספר שמות. בתקופתי זה היה לשבת ולראות קלטות וערמות של שחקנים וסוכנים שמבלבלים לך את המוח, ואתה צריך לדעת לג'נגל בלהביא שחקנים זרים ולמצוא את הישראלים המתאימים, וכמובן השחקנים שנמצאים כבר במועדון ויש להם חוזים, לראות איך מוצאים להם את התפקידים הנכונים ואת החיבור המתאים. אז אלה האתגרים הראשונים, ולאחר מכן תוכנית עבודה, מחנה אימונים, הכנה לליגה וכדומה, ואז זה מתחיל לרוץ כשמתחילה העונה.
זהו, אז אמרת, בדיוק הגעת לשאלה שרציתי, השאלה הבאה שלי, לגבי השחקנים. אז אתה מגיע לקבוצה, באמת מבין מה קורה, איך או מה הפעולות הראשונות שהיית עושה כדי לרתום את השחקנים אליך. אתה גם מגיע לקבוצה...
שיחות אישיות.
אוקיי.
חד וחלק. אתה מיד מתחיל בשיחות אישיות. מבחינתי, יו, תראה, קודם כל, ברמה האישית, בכל המקומות, משפחה, חברים, הכל, אני אוהב פגישות, אני אוהב לדבר עם אנשים. אני אוהב אנשים, אני עוסק בספורט בגלל זה, בגלל האינטראקציה עם האנשים. תקשורת, קורסי מאמנים, מה שלא תרצה, כי כל יום אתה פוגש אנשים וזה כל הכיף. ולכן הדבר הראשון זה שיחות עם שחקנים. ואם אתה יודע מה אתה הולך לעשות עם שחקנים, אז אתה כבר מעביר את המסר מהדקה הראשונה. וזה היה לי במכבי תל אביב. אבל הדבר שאני הכי זוכר זה דווקא באשדוד. אימנתי באשדוד ב-1998-99. הגעתי לשם, לקחתי לשיחה אישית ראשונה, דקה אחרי שחתמתי שם, את אמיר תורג'מן. הוא היה שחקן גמור אחרי עונה על הפנים. לקחתי אותו, ישבתי איתו בבית קפה באשדוד, דיברתי איתו, אמרתי לו, תקשיב, אתה הולך להיות קפטן הקבוצה, אני הולך לעשות איתך 1, 2, 3, 4, עוד לפני שידעתי מי השחקנים, מי הזרים, מה התקציב וכל זה. עשיתי איתו שיחה, זה היה פנטסטי, הוא נתן את העונה הכי טובה שלו, 17 גולים באשדוד, שזה היה פנטסטי, עבר לאחר מכן לחיפה, זה הייתה קפיצת מדרגה מבחינתו, והשיחה הזאת, הוא גם מספר לי את זה עד היום, אנחנו בקשר, תחשבו כמה שנים עברו מאז, והוא זוכר באמת את השיחה הזאת, אז זה קרה שם, זה קרה במכבי תל אביב, כשהגעתי והחלפתי את שלמה שרף ב-2001, והגעתי למצב שהוא בעייתי, העונה התחילה, יש זרים, איך, מה עושים פה? וכמובן שחקני המפתח הראשיים לשיחה הראשונה היו אבי נימני וטל בנין, כי הם היו השחקנים הדומיננטיים, המובילים, ועם הסיפור של שלמה שרף, הם היו גם קשורים בזה, ולכן יש דברים שאתה מגיע, אתה יודע שזה, אתה לא יכול להזניח, זה כמו איש צוות רפואי שבא לטפל, יש משהו אקוטי שהוא מציל חיים, או לפחות משפר את המצב על המקום, מיד אתה צריך לעשות את זה. אז השאלה לאיזה קבוצה אתה מגיע, באיזה מצב, וכמובן את מי לקחת, אבל זה הכל בשיחות אישיות, אחד על אחד, בלי שליחים, להסתכל בעיניים, להקשיב ולהעביר את המסר.
אם היית צריך לזקק את השיחה האישית הזאת, שנגיד עם
אמיר תורג'מן.
אמיר תורג'מן, ניטל בנין ואבי נימני.
כן.
מה היית אומר בזיקוק שם גרם למוטיבציה? זה שבאת מוכן אליהם כבר ובנית עליהם, שאתה איתם ביחד, כאילו מה שם נתן להם כל כך הרבה מוטיבציה?
תראה, בכל מקום, המוטיבציה של השחקן, או בן אדם בכל מצב, אתם למדתם פסיכולוגיה, אתם צריכים לדעת מה המוטיבציה. זאת אומרת, לכל אחד יש מוטיבציה אחרת לדברים מסוימים. במקרה של אמיר תורג'מן, זה הקריירה שלו, זה העונה הגרועה שהייתה לו, והרצון לעשות את קפיצת המדרגה שהוא באמת עשה. במקרה של אבי נימני וטל בנין, מכבי תל אביב, הם היו השחקנים המשמעותיים שם. היה את הפיצוץ עם שלמה שרף, אני מדבר על מחזור שלישי, שלמה שרף, משחק בפועל חיפה, ויכוח בחדר הלבשה, אבי נימני אמר משהו בתקשורת, שלמה ענה לו, זה הוביל לפיצוץ, לוני הרציקוביץ' פיטר את שלמה שרף, ואז הם הביאו אותי, אני התחלתי את העונה באותה תקופה בחולון, הם הביאו אותי למכבי תל אביב, ואז אני הבנתי שיש פה בעיה פסיכולוגית משמעותית, בגלל אבי נימני עם הפיצוץ עם שלמה שרף, היה עניין של תקשורת, היה עניין של קהל, היה עניין שבעצם אבי נימני היה בעצם חתום על זה ששלמה שרף עזב. עכשיו, כך בחשבון שכשאני הגעתי, המשחק הראשון שהיה אחרי הפיצוץ הזה, היה נגד הפועל פתח תקווה בפתח תקווה. קודם כל לי באופן אישי, משחק נגד קבוצת ילדותי. מגיעים לפתח תקווה, מפסידים 3-1, גיא צרפתי, כרטיס אדום דקה 30, לקראת סוף המשחק, אבי נימני באיזה תיקול שם עם יניב לוזון, מקבל, לא מקבל, השופט לא ראה, אבל הייתה איזה פגיעה, בלי כדור, הראו את זה בלילה 20 פעם בהילוך חוזר, אבי נימני, אחרי הסיפור עם שלמה שרף, דקה אחרי זה, מרחיקים אותו מההתאחדות, דרך הטלוויזיה, לשני משחקים, בשני המשחקים האלה, אנחנו, מכבי תל אביב, מנצחים באשדוד בחוץ, ו-6-0 את חולון, זאת אומרת, שני משחקים מנצחים, אבי חוזר מהרחקה, וחוזר מהרחקה למשחק מול מכבי חיפה האימתנית שהייתה אז, בבלומפילד, ואנחנו מפסידים 3-0. הקהל על הגדרות זורק חפצים, אבי נימני, אז באותם ימים, נמצא בתקופה מאוד מאוד בעייתית. ואז לקחתי אותו לשיחה אישית, ארוכה, ודיברנו, ותאום ציפיות, ואבי היה בשיתוף פעולה מלא, הבין את המקום שלו, הבין שאני בא לעזור לו, ואת אותה עונה הוא סיים עם 25 שערים, כשהוא חתום על זה שהקבוצה התאוששה בליגה, סיימה מקום שלישי, זכתה בגביע המדינה, והיה לו תפקיד מפתח בזה. אז גם אני זוכר את הקפולסקי שישבנו, ואת השיחה שעשינו שם. אני זוכר את זה עד היום, אנחנו מדברים על 22 שנה. ואני חושב שלשיחות האישיות האלה, לאחד על אחד עם השחקנים, בכל הצמתים שהיו לי, יש את הכוח הכי חזק.
אני חושב, קודם כל אני מסכים איתך, מה זה 100%? בסה שאין יותר מ-100%. אבל אני רואה איך הרבה פעמים, אני עובד בכמה מחלקות נוער, ודווקא במקום הזה, או עוד יותר במקום הזה של מחלקות הנוער, שהילדים צריכים עוד יותר את התמיכה, כחלק מהתהליך ההתפתחות שלהם, אני מאוד דוחף לזה שהמאמנים, עכשיו לא כל המאמנים מסכימים, ואני מכבד את זה, אבל שגם יעשו באופן, איזשהו סבב של שיחות אישיות, כי התקשורת הזאת עם המאמן היא קריטית, ורק בשיחות האלה לפעמים נחשפים, ויש את הסטינג ואת התנאים המתאימים שהשחקנים ישתפו את המאמן בדברים שהם מרגישים באמת. גם אני אפילו שאני גורם יחסית ניטרלי בתוך הקבוצה, ישבתי השבוע עם איזשהו ספורטאי, ואני פסיכולוג, אז אני כבר מכיר את הזה, ולקח לו, אני חושב, איזה 5-10 דקות על לדבר על מה שהוא רצה לדבר. הבנתי שהוא, ראיתי שהוא קצת מתפתל, קצת זה, היה לו לא נעים, ובסוף זה יצא. ואחרת, אם אנחנו לא עושים את השיחות האישיות האלה, הפער הזה, הפער התקשורתי, לא תקשורתי פרס, קומיוניקיישן, הוא תמיד קיים שם.
יפה, אז בוא אני אחזק את מה שאתה אומר, מכיוון שאני הייתי גם 8 שנים מנהל מקצועי מחלקת הנוער במכבי תל אביב, ו5 שנים בנבחרות, מנהל טכני לנבחרות צעירות, ובכל השנים האלה עבדו תחתיי מאמנים. ואני הנחיתי את המאמנים האלה, נתתי, בכל המקומות שהייתי, נתתי למאמנים חופש לעבוד ולהחליט על הרבה מאוד דברים. אבל נתתי להם גם מסגרות של דברים שהם היו חייבים לעשות אותם. ולמשל, מאמן במחלקת נוער, אין כזה דבר שהוא לא עושה שיחות עם השחקנים, כי הוא מחויב. זאת אומרת, שיחת תאום ציפיות בתחילת העונה, הוא חייב לעשות, סמן לי וי, בבקשה שעשית את זה.
כן.
אמצע עונה, שיחת הערכת מצב של השחקן, אם זה בגיל צעיר עם ההורים שלו, אם זה בגיל בוגר יותר, זה רק עם השחקן, חייב לעשות. שיחת סיכום בסוף עונה, חייב. בנוסף, שיחות קבוצתיות.
כן.
זאת אומרת, אתה חייב לעשות את הדברים האלה. עכשיו, כמי שרואה בתפקיד שלו, אני מדבר על עצמי, אני לא אוהב לדבר על עצמי בגוף שלישי, אבל התפקיד שלי בעמדות האלה זה לחזק את המאמנים, אז זה לתת להם את היכולת. זאת אומרת, זה מה שאתה חייב לעשות. הנה, זה כתוב פה כל השיחות האלה. איך אתה עושה אותם? א', תקשיב. ב', תתעניין, לתת לו את הכלים של השאלות. עכשיו, בחלק מהמקרים לא ידעתי, אז הבאתי אנשים כמוך, או כמו יועצים שעבדו איתנו במחלקות הנוער שעושים לנו סדנאות או הדרכות, לתת את הכלים למאמנים. איך עושים שיחה כזאת? מה צריך להיות בה?
זה גם מאוד מתחבר למה שדיברתם קודם על יוזמה. כאילו, ליזום את השיחות האלה.
כן, זה חלק מהיוזמה.
ואני חושב שיש איזו קונספציה, כשהיום לאט לאט היא משתנה, אבל שהמצב נפשי, כביכול, הוא גיוון. כאילו, זה מה יש, או במיוחד בנבחרות צעירות או מבוגרות, כאילו, זה האופי של הנער, כי זה הדרך התמודדות שלו, בוא נראה איך אנחנו עושים את זה. ולאט לאט, כאילו, לנו זה ברור, אבל לאט לאט מבינים במערכות שאנחנו יכולים להשפיע על זה המון, או שחל, לבוא ולהגיד, כאילו, אוקיי, אני יכול ליזום שם, ואני יכול לחנך אחרת, אני יכול ללמד, אני יכול לשפר את זה, בתור מערכת, בתור מאמן.
לגמרי.
צריך לשנות את התפיסה של המערכות, רגע, רציתי להגיד משהו.
כן, לגמרי צריך לשנות, וסליחה אם אני מתורץ לכם את הדברים, לדברים, פשוט יש לי המון להגיד.
זה כן.
אתם תתחילו את השאלה, אני אגיד לכם מה התכוונתם לשאול, ואז אני...
נכון, שם שירות, כן, זה לא...
אבל אמרתי לך, תקבע עוד חודש, אני אבוא שם. אבל הסיפור הוא פשוט. המשפט המפתח פה הוא המשפט האלמותי על היחס בין המאמן לשחקנים. הם לא יזכרו מה אמרת להם, הם לא יזכרו מה עשית להם, הם יזכרו איך נתת להם להרגיש. וזה העניין, העניין להגיע למקום, להגיע לנימים בלב ובנשמה.
פסיכולוג, אני זה נכון.
קודם כל למדתי, בסמינר הקיבוצים למדתי הוראת חינוך גופני, והיה שם פסיכולוגיה, קורסי מאמנים, למדתי פסיכולוגיה, עכשיו אני רכז של קורס מאמנים, UEFA, יש שם פסיכולוגיה, גם כשאני רכז, ואני מביא, ואני מרצים, מביא מרצים לחניכים שלי, אני יושב בכל ההרצאות כדי ללמוד, ואחד היתרונות שלי כשאני מעביר קורס זה שיש לי איך ללמוד. אני מביא את המרצים שמעניינים אותי, אז לכן...
מדהים.
החוכמה היא מה אתה לומד, אחרי שאתה יודע הכל. אז אני כל יום לומד. ואם לענות לכם, עוד לא עניתי, עכשיו אנחנו רק בסוגריים, אבל כדי לענות לכם, השיחות האישיות האלה, כשאימנתי בנבחרת הצעירה, הבאתי שחקנים שהיו לי מקריית שמונה, לשפעים לבית הנבחרות, כדי לעשות איתם את השיחה האישית. אוקיי, היה שם גם וידאו, קליפ אישי, שאנחנו מנתחים את המשחק שהיה, או לקראת המשחק שיהיה, אבל כשלא היה זמן להתכנסות, כי אין אימונים ואין אפשרות לפעילויות, אז הייתי מביא אותם לשיחות האלה, הייתי מוצא את הזמן, אנשים היו באים מקריית שמונה, מפתח תקווה, מבאר שבע, באים לבית הנבחרות, הייתי מקדיש להם את הזמן הזה, כדי לדבר איתם, בין השאר לדבר על המצב שלהם בקבוצה, לפעמים לעודד אותם, להרים להם את המצב רוח, את האמונה ודברים כאלה, אבל זה רק מראה עד כמה אני מאמין בדרך של השיחות והעבודה האישית הפסיכולוגית הזאת.
קופץ לי, דיברת אפרופו יורגן קלופ והכל, אז יש את הספר שלו Bring the Noise, אחד הספרים, אמנם זה לא אוטוביוגרפיה, אלא ביוגרפיה מהטובות שקראתי, ויש שם ספר שגונדואן מספר עליו שהוא שיחק אצלו בברוסיה דורטמונד,
נכון.
והוא עבר איזו תקופה קשה. עכשיו קלופ בכל הגישה שלו גם מאוד מתחבר לפיל ג'קסון, מההקשר הזה של צריך לאהוב את השחקנים, כאילו, בראש ובראשונה, אתה צריך לאהוב את האנשים שאתה אוהב איתם. אבל הסיפור הכי מגניב שם, שגונדואן מספר, שאיפשהו ב-2012, שהוא שיחק אצלו בברוסיה דורטמונד, הוא עבר איזו תקופה קשה, ואז קלופ הגיע אליו ושאל אותו מה קרה, מה העניינים, וגונדואן אמר לו שהוא עובר תקופה קשה, קלופ שאל אותו למה לא דיברת איתי, הוא אמר לו, תשמע, אתה קואוץ'. ואז הוא אמר לו, yes, but I'm your friend, but not your best friend, because I need to give you shitty orders, משהו כזה. כאילו, זה מבחינתי מתרצה את הבן אדם בסיפור אחד, כאילו, אני יכול להיות החבר שלך, אנחנו גם יכולים לשבת לבירה ביחד, לא יודע, הוא משהו כזה, הוא נתן שם דוגמה, אבל בסוף, כאילו, אני גם צריך את המאמן שלך, אני צריך לתת לך את השיטי טוקס האלה.
אתה יודע.
וככה אתה רואה איך קבוצות של קלופ הן קבוצות, אם מדברים על מוטיבציה,
זו מוטיבציה שאמרת.
ואני, בנושא של קלופ, מתחבר לא לאף מילה שהוא מדבר, אלא לנושא החיבוקים שלו. מוטיב החיבוקים שלו זה דבר מדהים.
הוא גם ענק, חיבוק טוב.
לא, וגם איך הוא ניגש, הוא מחבק, ואתה יודע, אפילו כששידרתי קבוצות אחרות, ואיזשהו שחקן יצא עצבני, אז אמרתי, טוב, המאמן לא יחבק אותו כמו קלופ, כי הוא לא. אבל קלופ במצב הזה היה נותן לו חיבוק, והשחקן היה נמס, ו... מפה זה היה באמת, יוצא כזה.
אפילו גם... לשמוע אותו, אני גם רוצה שנמשיך, יש לנו עוד סיפורים לשמוע, רק אסכם את זה ואגיד שאפילו לשמוע אותו מדבר אתמול, על זה שאלו אותו לקראת המשחק נגד סאוטהמפטון, על ההרכב השני ואיך אתה עולה עם הרכב שני, והוא לא, בטון דיבור שלו אתה לא שומע שום דבר מתנצל, אתה רואה חיוך, אתה רואה בן אדם חיובי, הוא מסביר על זה שהם חלק מהקבוצה, לא כאיזה קלישה, כולנו קבוצה, אני הרגשתי שהוא מאמין בזה, הרגשתי שהוא רואה באמת את סימיקס, וואי, שכחתי לקרוא לשחקן היפני של ליברפול.
מינאמינו,
שגם כבש את שער הניצחון אתמול.
נכון.
מדבר עליהם כשחקנים לגיטימיים, כאילו, הם חלק מהקבוצה, באמת, ואני חושב שאפרופו איך הוא נתן לי להרגיש, אז אם אני שחקן רוטציה, והוא נתן לי להרגיש כמו שחקן הרכב, רק ככה שחקן יכול לעלות ולנצח משחק נגד סאוטהמפטון, שזה משחק קריטי לקבוצה במקרה הזה. אוקיי, אז יש לנו כמה סיפורים שהייתי רוצה. זה, דיברנו על סיפור של מני לוי, שזה היה סיפור כשהיית מאמן מכבי תל אביב.
כן.
עכשיו, לא רק מבחינת הסיפור של מה קרה, כי זה סיפור, אני כילד ראיתי את המשחק מכבי נגד ביתר, אני לא זוכר בן כמה הייתי, זה 2002.
26 בינואר 2002.
כן. אני הייתי בן 12, ראיתי את המשחק, ואני זוכר שאני בבית.
אני מציין את זה כי זה בינואר שהיה, ציינו 20 שנה לאירוע הזה, כן.
וואו. אז גם אני גדל כבר, אם אתה שם לב לזה. וזה אירוע טרגי ואירוע זה, ואנחנו עדיין רואים את זה, מזכיר את אריקסן וכל הסיפורים שקרו, עכשיו שראיתי את הראוחו נופל ככה מהמכת ראש עם גבי לפני שבוע.
זיזיץ', אין פעם ששחקן נופל בצורה כזאת, וזה לא, בתוך שניות מזכיר לי את סיפור
מנילה.
אני הייתי פרשן בסיפור של אריקסן. כשאריקסן התמוטט, שרון ניסים ואני שידרנו את המשחק. עכשיו מיד לקחתי את זה למקום של מני לוי.
אז
התוצאות היו שונות בגלל הרבה דברים שקרו בשניות אחרי ההתמוטטות.
כן, גם טכנולוגיה, ידע, עניינים. ורציתי לשאול אותך, אז מנקודת המבט של מאמן, אנחנו מדברים פה על אתגרים פסיכולוגיים. איך מתמודדים עם סיטואציה כזאת, עם דבר כזה שקורה בקבוצה? איך מעודדים את השחקנים? מה היו התגובות שראית מסביב בהתחלה?
זה אחד האתגרים, דיברנו על אתגרים פסיכולוגיים, זה אחד האתגרים הגדולים שהיו. עכשיו, קודם כל אני אקח אתכם למשהו שהיה אתמול. אתמול היה כנס גדול של הרבה מאוד שחקנים שארגנתי בגדרה, והגיע דן גלזר לדבר עם השחקנים, ופגש אותי אחד האבות שם, ואמר לי, אתה יודע ממה אני זוכר אותך? ממה? הוא אומר, הרעיון שהיה לך אחרי הדרבי, שהיה שבוע אחרי הסיפור של מני לוי. ומה היה? ההתמוטטות של מני הייתה בירושלים, בשבת. כמובן, מני שוכב בבית חולים, לאחר מכן אנחנו לא יודעים מה זה היה.
כן, לא יודעים כלום.
בדעות, לא יודעים זה. כלום. כל תזוזה או משהו שלו מיד פורשו. אני זוכר ששחקנים, תקשורת, מי נסעתי לאחד הביקורים? שלומי שבת. הזמר, האיש הגדול הזה, אמר לי, תקשיב, אני חייב לבוא, אני אוהד כדורגל, הוא בא, הוא הביא מתנה, באמת, נשמה, בן אדם הזה, הוא הביא בוסם לאבא, אמר, מה אתה אומר, להביא, לא להביא, זה מתאים, לא מתאים. באחד הביקורים, כי אני נסעתי כל יום להדסה עין כרם, לבקר את מני ואת המשפחה שלו, ובמקביל, ביקשנו לדחות את הדרבי שהיה שבוע אחרי זה. לא הסכימו לדחות. זאת אומרת ש... אתה צריך לנהל את האירוע הזה ואת כל הסיפור של שחקן שלך ששוכב בבית חולים בסכנת חיים ואתה לא יודע מה מצבו. ומצד שני להכין קבוצה מרוסקת. השחקנים היו מרוסקים. וכל השבוע אתה צריך לטפל בכל הדברים.
ואני עושה בסלט הזה שזה בטוח גם השפיע עליך.
חד וחלק. עכשיו, למה הסיפור מאתמול על זה שזכר את הרעיון, למה הוא זכר? כי בדרבי הזה הפסדנו 1-0 להפועל תל אביב, אבי נימני קיבל כרטיס אדום, כי עם הרגל הוא נגע בשופט שהוציא לו כרטיס אדום, פירש את זה כאיזה הכשלה, זה היה ספק, עד היום אף אחד לא יודע בדיוק מה היה, אבל הוא קיבל כרטיס אדום, בגלל זה הפסדנו 1-0, כל זה בדרבי עוצמתי בבלומפילד, שבוע אחרי סיפור מני לוי. עכשיו, אתה לא יכול להחזיק מעמד בכזה מצב, אז ברעיון, בסוף המשחק, כתבת של ערוץ 5 שאלה אותי איזה שאלה, על הדרבי, דיברתי וזה, ואז היא עברה לשאול על מני לוי. ברגע שהיא עברה לשאול על מני לוי, פרצתי בבכי. לא יכולתי לדבר. תקשיב, זה היה הצפה של רגשות ש... אני לא יודע אם אתה יכול לחוות דברים כאלה, אבל... וזה היה כל זה בתוך שבוע. אז זה היה עוצמה של דברים שככה הצטברו, וכמובן זה היה משבר קשה מאוד לטיפול, אבל הזמן עשה את שלו, הקבוצה התרוממה, אלינו יכולת... זכינו באותו גמר מול מכבי חיפה המפלצתית, ניצחנו אותם בפנדלים. אם תרצו, אפשר פודקאסט שלם רק על הגמר הזה,
כן.
עם ראובן עובד בהרכב, וקבוצה שעושה קונצרטים עד הגמר, וניצחנו אותם, זה היה הפתעה גדולה,
וזכינו בגביע. החמצה של רוסו? כן. נשאר לשכב
שם? שחקן העונה.
כן.
שחקן העונה היחידי מתוך 10 בועטים שהכניס פנדל. וואו. ואנחנו התאמנו על פנדלים במשך כמה שבועות, ומכבי חיפה, התפיסה של אברהם גרנט, לא מתאמנים על פנדלים, והתאמנו, 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 ובאמת היה הכנה פנטסטית, וזכינו בגביע, הקדשנו אותו למני לוי כמובן, ויש לי תמונה עד היום בבית עם הענפת הגביע. אבי נימני וטל בנין, בחיבור הזה שעשיתי ביניהם, שניהם הניפו את הגביע, מאחורה יש שלט בשביל מני, מספר 12, ועל הבמה הצוות שלי ואני והרבה שחקנים צעירים של מכבי תל אביב עומדים שם, אז יש תמונה שעד היום אני שומר אותה בבית.
באיזשהו מקום, ואני נזהר עם השאלה, כי ברור שזה היה אסון נוראי שקרה, אבל נשמע שאיכשהו מכל השבר הזה הצלחת לתעל את זה, באמת בגרשם, אבל למקומות שמחברים את הקבוצה, כאילו מאחורי איזשהו משהו, יש להם עכשיו איזושהי סיבה מטורפת לשחק בשבילה, כאילו זה
לגמרי,
משהו ש...
נכון, לגמרי. אתה יודע, לסמן מטרות וחיבור ו... לפני שקרה מה שקרה למני לוי, אני מדבר על העונה השנייה, זאת אומרת, הזכייה בגביע השני, 2002. 2001, מני לוי, עם הבדיקות שהוא עשה, והרופאים השביטו אותו לתקופה מסוימת, והוא לא שיחק ולא התאמן. אני הבאתי אותו לאימונים. בסוף, לפני משחקי גביע, היינו עושים טקס, היינו עושים משחקון. קבוצה שמנצחת מקבלת גביע, כדי לחבר אותם לעניין של המטרה, זה הגביע. מני לוי היה כאילו נשיא המדינה שמעניק את הגביע. זה גם כדי לשמור אותו קצת, הוא לא יתאמן, אבל לשמור אותו בעניינים, ושיבוא וחברתית, וגם לסמן את המטרה שבסופו של דבר, לשמחתי.
זה משהו שלקחת איתך אחרי זה גם לקבוצות אחרות, כאילו לחבר את השחקנים לאיזשהו משהו שהוא יותר גדול מהזכייה, ויותר גדול מהקבוצה, ואיזשהו משהו כזה. עוד איזה דוגמה ש... גם כן. אני חשבתי זה על הריקוד האחרון, שהוא, אם אנחנו חוזרים לשם, שזה כזה, יאללה, העונה האחרונה שלנו, ואיזשהו חיבור למשהו יותר גדול.
כן, אתה חייב למצוא איזה משהו שהשחקנים התחברו אליו, איזה מטרה, איזה חיבור, זה יכול להיות חברתי, אישי, או משהו כזה, כדי לסמן להם את המטרה הזאת, ולהגביר את המוטיבציה ואת הלכידות, כדי שתוכל להגיע למטרה הזאת.
אז שני דברים שאני לוקח מכל הסיפור הזה שהוא מטורף, שוב, אני... בטח שזה מתחבר לי לחוויות ילדות של לראות את הדבר הזה קורה, אני חושב שזה אחת הפעמים הראשונות שאני זוכר שראיתי שחקן קורס בשידור חי של משחק שראיתי. יש תפיסה, אפרופו, שוב נחבר את זה לקלופ, העובדה שעמדת בראיון מול כתב ודיברת באופן ניהל המשחק, ואז הראית את הפגיעות ואת הרגישות הזו, זה חיבור נורא נורא... חזק, ובסוף, שוב, אנחנו הרבה פעמים שוכחים שכדורגל זה לנצח זה זה, אבל יש פה הרבה מאוד דברים מאוד מאוד אנושיים, ונראה לי ש...
בן אדם, זה... אחרי הבן אדם שדיבר איתי אתמול, זכר את הרעיון הזה, אחרי 22 שנה, למה? כי זה מה שקרה, הבכי הזה, אם הייתי אומר, תשמעו, זה אירוע קשה, זה בעייתי, זה
בדיוק,
לא פשוט.
זה יוצר ריחוק, נכון, זה יוצר ריחוק ממך, כי אתה כאילו מין מנסה להרחיק את הסיטואציה ממך ולשדר עסקים כרגיל, כשקלירלי, עסקים לא כרגיל וקרה משהו מאוד טרגי, קשה, ממש משבר בקבוצה, אז אני חושב שזה גם שיעור באופן כללי לרמת הברור שאנחנו צריכים כאנשי ספורט והכל לתפקד ולשמור, אבל שיש את הרגעים האלה שאנחנו, שצריך להפגין פגיעות, זה לא רק שזה דבר שהוא חשוב בשביל התפקוד של הקבוצה, אלא זה גם דברים כל כך עוצמתיים, שהנה, אותו בחור זוכר את זה 20 ומשהו שנה אחרי זה. גם 20
המאמן,
שנה אחרי
המאמן,
זה.
המאמן, חבר'ה, זה פשוט מאוד. המאמן, אם אני עושה סדר של חשיבות הכלים שעומדים לרשותו, הנושא הטקטי והטכני הוא לא בראש הרשימה. הנושא הפסיכולוגי והמנטלי הוא בראש הרשימה. זאת אומרת, גם אם אתה תיקח שחקנים קצת פחות טובים, בהיבט הטכני-טקטי, אבל אתה תצליח להחדיר בהם מנטליות, אתה תחבר אותם, פסיכולוגית אתה תחבר את הקבוצה, תהיה לך עבודת צוות, אתה תוציא מכל שחקן את המקסימום, ותביא אותו לרמת המוטיבציה האופטימלית, אז זה יותר חשוב מאשר אם הוא ידע לשחק בתפקיד, או אם הוא ידע לעשות סגירה אלכסונית של עוד 3 מטר או פחות. ואני חושב ש...
צריך ללכת לאמן קבוצת כדורגל כאילו, ולדעתי זה לך.
כן, 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 כן. כן, יש...
מדהים לשמוע גם מאושיה מקצועית כזה דבר, באמת, אני אומר.
כן, זה מאוד, כאילו, זה מאוד חשוב, גם הרבה פעמים, אתה יודע, יש מאמנים שבסוף...
אני הפסיכולוג, אני לא צריך עזרה מקצועית.
גם זה, כן, האמת שבאתי דווקא לתת את הצד השני ואז להזכיר את זה, אבל דווקא מאמנים שיש להם איזושהי גישה שהם... התקשורת הבסיסית שלהם היא מאוד חזקה, היא מאוד טובה, היא מאוד יעילה, אני, כאילו, ישר שדיברנו, אני חושב על קרלו אנצ'לוטי, מאמן כזה שיודע להגיע לקבוצה, לקרוא את השחקנים ופשוט להעצים כל אחד, לתת להם את המקום בתוך איזושהי מסגרת של סדר מסוים. טקטי, זה כזה יותר או פחות, אבל give or take זה משתנה ואפשר לדבר על זה, אבל יש מאמנים שכשהם חווים את הקושי הזה, הם צריכים באופן קצת יותר עקבי או יותר משמעותי, מישהו יעזור להם ליצור את הקשר עם הקבוצה, ובאמת, אם אין את התקשורת הבסיסית הזאת, אם הערוץ הזה לא קיים עם השחקנים, זה לא משנה כמה תהיה גאון טקטי.
נכון.
זה יוצר, כי בסוף אנחנו דיברנו פה הרבה ניר על זה שעם כל העבודה הפסיכולוגית והכל, ואני יכול להיות פסיכולוג תותח וכל הפסיכולוגים שאיתי תותחים, בסוף הבסיס להצלחה הוא מקצועי.
חד וחלק.
ואם השחקנים לא ידעו מה מצופה מהם לעשות על המגרש, או לא יהיו מאומנים ברמה הפיזית כדי לתפקד 90 דקות, הפסיכולוג יכול להגיד, כן, זה תיאוריה כזאת, או תיאוריה מוטיבציונית כזאת.
אבל גם זה שברור להם,
זה ברור.
ברור להם שהם יודעים מה לעשות, אז זה פחות חרדה, אני אקרא לזה ככה.
בדיוק, זה מצמצם את זה, ואז הפסיכולוג יבוא להיכנס ולעשות עבודה. לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, ואני כן רוצה שנדבר על האתגרים כמאמן נבחרת...
נוער.
נבחרת, כן, נבחרת הצעירה.
נוער והצעירה. אמרתי גם את נבחרת הנוער וגם את הנבחרת הצעירה.
כן, באופן כללי העבודה במחלקת הנוער של הנבחרות, אני חושב, אני מסתכל על זה כאילו הנושא אולי, או אחד המוקדים החשובים ביותר לפיתוח הכדורגל הישראלי בכלל. השבוע שעבר היה פה כפיר זילבר, שהוא הספורטרפיסט של האקדמיה ברמות ים. פרויקט שהוא הסביר לי וסיפר לי אליו, ואני ככה הכרתי אותו טיפה מהצד, ופרויקט מדהים, וזה כיף לראות שיש את הפיתוח הזה.
באקדמיה של ההתאחדות במחמורת?
כן, בדיוק.
אני מכיר מקרוב, כן.
כן, ורציתי לשאול אותך קודם כל, אם יש דבר אחד או שניים, אתגר או שניים, שאתה חווית כמאמן נבחרת, לעומת מאמן קבוצה, או הבדל או שניים מרכזיים.
בוודאי. הדבר המשמעותי זה כשאתה מאמן נבחרת צעירה או נבחרת נוער, או כשאתה עובד במחלקת נוער, אתה יכול פתאום, ברגע אחד בלי שאתה מוכן, שיקחו לך שחקן שניים, שלושה מהקבוצה, ואם מעלים אותם למעלה, אלה השחקנים הכי טובים שלך.
נכון.
עכשיו, אני הייתי מנהל מקצועי במכבי תל אביב. אוקיי? כשהגיע עדן קרצב, ומיד צומן כשחקן בולט, ובולט גם פיזית וגם מבחינת יכולת ומנטליות, אנחנו הקפצנו אותו לא שנה, אלא שנתיים למעלה. זאת אומרת, הוא שיחק בנוער כשהיה לו גיל של נערים ב'. אתה צריך להביא את האישור, וזה אישור חריג, כי לא עם כל אחד אתה יכול לעשות את זה, אבל קיבלנו את האישור, העלינו אותו, ובעצם למאמן של נערים א' או נערים ב' איפה שהוא היה שם, לקחו לו את השחקן הכי טוב. עכשיו עשינו את אותו דבר בנבחרות, עם מנור סולומון כשהיה שחקן צעיר, ולקחתי אותו מנבחרת הנוער והקפצנו אותו לבוגרת, כדי להתחיל להכין אותו לשלב הבא. וזה מה שקרה כשאני עמדתי את הנבחרת הצעירה. רוטנשטיינר לקח לי שחקנים בכמויות, והם היו שחקנים משמעותיים. בכל המהלך הקמפיין הזה, עזבו את הנבחרת הצעירה, אופרי ארד, רז שלמה, אילי אלמקייס, חלילה, אילון אלמוג, אבו פני, אלה שחקנים שבנבחרת הצעירה היו שחקנים משמעותיים. אבל אני הבנתי שבסופו של דבר, התפקיד והמטרה של כולנו, זה להכשיר את השחקנים האלה לבוגרים. ולכן כך זה קרה, אותו דבר כשאימנתי את נבחרת הנוער, השחקנים הטובים עברו לנבחרת הצעירה, ואתה צריך לדעת את הדברים האלה כשאתה עובד במקומות האלה, שאתה חלק ממערכת וכך זה עובד, והדבר הכי חשוב ומשמעותי בעבודה שלך, זה לא ההישגים והתוצאות שלך, אלא הקידום והפיתוח של השחקנים.
כן.
למאמנים בנבחרת במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אני אמרתי ככה, פחות מעניין אותי אם אתה תזכה באליפות, ומן הסתם קבוצות צעירות במכבי תל אביב הרבה פעמים מתמודדות על האליפות, זוכות או גביעים או גם וגם. יותר חשוב שאתה תפתח חמישה שחקנים או ארבעה שיעלו הלאה וקידמת ושיפרת אותם, וציים מקום שלישי בליגה. אם אתה תזכה באליפות ובגביע, אבל לא קידמת את השחקנים, לא עשית את העבודה שלך.
נכון.
אז זה משהו שחשוב מאוד לדעת ולהבין אותו, אם אתה עובד עם שחקנים צעירים.
אז אני מאוד מסכים איתך, אני הרבה פעמים חווה את התחושה במחלקות נוער, בכדורגל ולא רק, תלוי הרבה בכדורגל, שהמטרה של משחק במחלקת נוער הוא לנצח, אבל... אני כל הזמן אומר, זה יצא לי איכשהו סיסמה זה, אבל המטרה היא לפתח ולא לנצח. עכשיו לי...
יפה, סלוגן יפה.
איכשהו יצא לי, לא יודע, במקרה, אני לא קופירייטר.
תכתוב את זה, תתלה את זה בכל מקום.
אני מפמפם את המסר הזה כל הזמן.
חדר מאמנים בכל מחלקת נוער צריך את המשפט הזה. לך על זה.
אז זהו, אבל עכשיו, אתה יודע, אני בסוף, בהלכה למעשה, אני בא ואומר את זה למנהל מועדון כדורסל, כדורגל. אני אומר לו דבר כזה, אומר לי, תשמע, אני רוצה לנצח, אני משקיע כסף, משאבים. עכשיו, ברור שזה לא אחד או אפס, אין פה, זה
לא
נע
לא
על איזשהו טווח.
אני חושב ברגע שאתה...
ואני נמצא, רגע, ואני נמצא במועדונים שדווקא כן דוחפים לפיתוח שחקנים, נגיד הפועל עמק חפר, הם עושים תהליכים בכדורסל, הם שמים בראש הסדר עדיפויות את פיתוח השחקנים, ואתה יכול לראות על כל שחקן את ציר הפיתוח שלו, זה מדהים. אז אצלם זה עוד יחסית דוגמה טובה, אבל יש דוגמאות אחרות שאתה רואה שכאילו, למה הם לא ניצחו? מישהו שואל אותי באיזשהו מועדון, למה הם לא ניצחו? כן, אבל אתה שמת לב לתהליך שהם עברו, הם הכפילו את חילוצי הכדורים שלהם, הם שיפרו את דיוקי המסירה, כאילו, תראה את הנתונים, הניצחון זה בסדר, זה יגיע, אתה... וזה משהו שהוא חסר ממש, אני רואה את זה ביום יום.
אני חושב שזה לא או זה או זה. כאילו, אם אתה אומר, אוקיי, המטרה שלי פיתוח שחקנים, הניצחונות יגיעו. ואם הם לא יגיעו, וגם יקרה שיהיה הפסדים, שזה קורה לא משנה איפה, אתה תוכל להתמודד איתם הרבה יותר. דיברנו על זה הרבה. המטרה שלי היא לפתח, להתקדם, ללמד. אם אנחנו מסתכלים על המאמנים הגדולים, הם בטוח עושים את זה.
כן, אני גם מסתכל, אתה יודע, על מחלקות, כמו מחלקת הנוער של, לא יודע, הפועל תל אביב, שאלו עכשיו הרבה ליידנר ו...
נכון, עלו לבוגרים, הרבה מאוד שחקנים.
עולים לבוגרים, עכשיו, וואלה.
גם בבוגרים הייתי עושה, אבל גם, לא יודע, אתה בתור מאמן, סתם, מאמן אותי עכשיו, מאמן של קבוצה בליגת העל, אתה שם דגש גם על לימוד, או שאנחנו...
בוודאי.
אנחנו עכשיו...
אתה יודע מה בא אולי בטענות? תקשיב, אתה יודע מה בא אולי בטענות בתקופות שאני אמנתי בבוגרים? או שחקנים מוכרים, או כאלה שלא אהבו אותי, או כאלה שלא נתתי להם לשחק, או קהל שיצא נגדי. א', היו קוראים לי מורה להתעמלות, בתור מילת גנאי. אמרתי, אני מאוד גאה שככה קוראים לי. נכון, עשיתי הכשרה ויש לי תעודת מורה, ואני מבסוט כי אני מחנך, וזה מתנה גדולה שקיבלתי. אבל היו אומרים, הוא מורה להתעמלות. ודבר נוסף זה שניסיתי ללמד גם שחקנים טובים ומוכרים.
אנחנו פה תמיד נשתפר.
נכון, אז איזה פעם מישהו... הוא בא ללמד אותי איך לבעוט, זה משהו שאמרו עליי, שכאילו אחד השחקנים שאימנתי לפני הרבה שנים, אמר כאילו, אני מוכח כבר שיש לי בעיטה לא רעה, הוא בא ללמד אותי לבעוט. אז תמיד ניסיתי ללמד, תמיד, בכל הגילאים, גם את הנושאים הטכניים, וגם היום כשאני מעביר את הקורסים, אני חושב שאחת הבעיות של מאמנים, זה בנושא הטכני, אם תבואו לקורס מאמנים שלי ביום שישי, סשן מעשי במגרש, אני עובד שם עם החניכים שלי על נושא הטכניקה. למה? כי יש ליקויים. יש ליקויים למאמנים הצעירים לזהות את הבעיה של השחקן, ללמד אותו, להדגים ולדאוג שהפעולה הטכנית הוא ידע לעשות אותה. וזה ליקוי של הרבה מאוד מאמנים.
וואי, וזה כל כך חשוב, זה כאילו, זה הניואנס אולי הכי פשוט וקטן, אבל זה מה שעליו קם ונופל פיתוח.
הכי משמעותי.
כן.
למה? כי בסופו של דבר...
זה הדרך שלך להעביר את היד על השחקן.
טכניקה זה המגע של השחקן עם הכדור. הרבה פעמים המגע הראשון, ואם הוא לא מספיק טוב, מה שלצערי קורה הרבה בארץ, אז יש לנו שחקנים עם ליקויים משמעותיים.
זה גם, ואני חושב שזה אין סופי. תמיד אפשר להשתפר. סטף קרי עובד עדיין על הקליעה שלו.
נכון,
כאילו,
נכון.
אם אני בא במיינדסט, אם אנחנו מדברים פה על חסינות מנטלית, ואיך אנחנו יוצרים חסינות מנטלית, והפן המנטלי והפסיכולוגי, ברגע שאני רואה את עצמי כשחקן, שאני פשוט בא לפה בשביל להשתפר וללמוד את המשחק תמיד עוד ועוד ועוד, גם בתור מאמן, גם בתור שחקן, אני הרבה יותר חסין מנטלי להפסדים, לניצחונות, לדברים כאלה, אני פה להשתפר.
כן, זה גישה שחשוב לשמר אותה, ו...
להשתפר ולהתאמן כמו שצריך.
זה תמיד, תמיד.
שוב, הריקוד האחרון, שוב, זה ערן זהבי, זה גדולי המאמנים. למה האמון צריך להיות איכותי? כי אתה צריך להתאמן כמו שאתה צחק. ומייקל ג'ורדן תמיד אמר, אני התאמנתי הכי טוב, אני הרמתי את הרמה של השחקנים לידי, שהיו מבלפים באימונים ורדיתי בהם. והיה לי ויכוח עם אנשים שאמרו, מה, איזה אישיות, איזה התנהלות, איזה... אמרתי, מצוין, הוא גרר אותם למעלה, כי הם, בלעדיו, לא היו מגיעים לכל התארים שהם זכו. אז הוא חייב להרים את רמת האימון. וזה מה שאנשים צריכים להבין. האימון, כמו שאתה מתאמן, ככה אתה צחק.
זה מסכים, ואפילו יותר, כאילו, אני רואה באימונים הרבה פעמים שלא מצליחים משהו, ואז מתפלים שזה לא מצליח במשחק.
אוי ואבוי לשחקן שמתאמן אצלי, שבתרגיל מול השער, בגלל שזה אימון, הוא יבוא וינסה לתת צ'יפ מעל השוער או יזלזל. תקשיב, אני עוצר את האימון.
זה על אוטומט.
אני צורח עליו, ואני אומר לו, במשחק אתה היית עושה את זה? לא. אז אתה גם באימון תעשה את זה כמו שהיית עושה במשחק. זה מוציא אותי מדעתי, הזלזול הזה.
יש אמירה, אני לא יודע, לא מצליחתי למצוא בדיוק מי אמר אותה, אבל בארצות הברית אומרים, כאילו, אתה לא, you don't practice until you get it right. You practice until you can't get it wrong. כאילו, וזה משהו שאני כל פעם גם מנסה לטפטף, כאילו, לאנשים. אני אסיים בעוד איזה אמירה, נחבר את זה לצ'אבי, בסרט Take the Ball, Pass the Ball, על ברסה של גוארדיולה. צ'אבי, יש שם קטע שאני, כשאתה ואני ראינו את הסרט הזה פעם ראשונה, כי מאז ראיתי אותו זה 5 פעמים, זה, אני זוכר שאמרתי לך שהקטע הזה תפס אותי. הוא אומר שם, הרעיון בברצלונה זה לא לנצח, 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 הניצחון זה לקונסיקוונציה, כאילו זה הקונסיקוונס, ההשלכה, התוצאה של מימוש הפילוסופיה, תהיה ניצחון. לא מעניין אותנו לשחק אם אנחנו לא משחקים את הפילוסופיה שלנו. ניצחנו, זה לא יעניין. כאילו, אנחנו לא נהיה מרוצים מזה. אי אפשר שנקודות, אבל... וזה גם משהו של דתי...
אבל יש שם כוכבית בזה, כי בין קלופ לגוורדיולה, אני מאוד אוהב גוורדיולה, אבל בין קלופ לגוורדיולה, אני דווקא הולך על הכיוון של קלופ. כי
יותר אישי,
הקטע של הנעת כדור, ושוב להניע את הכדור, ושוב אחורה, ושוב לרוחב, אני לא חי איתו בשלום.
כן.
אני מעדיף, אם יש לך אפשרות לשחק קדימה, לשחק קדימה.
העיקרון הוא ש...
כדי להזיז את ההגנה.
לא, העיקרון, לא העיקרון הטקטי, העיקרון הזה של שני מאמנים, שיש להם פילוסופיית משחק, נסכים איתה או לא, אבל שהיא האידיאל בסוף, והיא המטרה הסופית, זה משהו שאני חושב, שאני מאוד מאוד מעריך אותו, ואני גם חושב שהוא מאוד טוב לפיתוח של שחקנים. אם אתה יודע לשים איזושהי פילוסופיה ש... כאילו, עקרונות, אפרופו מטרות, זה שם מטרות ברורות, זה שם עקרונות משחק, גם בספר של קלופ מסבירים ממש איך עובדת שיטת המשחק, הוא היה מסמן את הלחץ ואת ה, את העמדות במגרש לכל אחד, כי הם הורידו את הסווייפר ושמו את הלחץ האחור. אז זה כאילו דברים שהם חשובים.
המועדונים הגדולים, המאמנים הגדולים, מסמנים את המגרש בקווים, במהלך האימונים, כדי להסביר לכל אחד באיזה ריבוע הוא צריך להיות.
אנחנו כבר זמן, הייתי מת לשמוע את הדעה שלך על סיטי באלופות, אבל אנחנו כבר...
זהו, אז אנחנו...
אתם עושים צחוק, אני הכנתי דברים לדבר איתכם, יש לנו עוד יומיים. שולחים אותי פה אחרי דקה וחצי. ככה זה כשנה. מה, איפה? עם מי צריך לדבר שיתנו לכם יותר זמן?
הרד.
עם הרדיו.
הרד, בחייך. בנו משבצות לחבר'ה, נו מה, בשיחות איכותיות פה.
יאללה, אז אנחנו נעשה עוד פרק, הנה הרד יקבע לנו בלוז. ניר לוין, קודם כל תודה רבה רבה שבאת. היה מרתק, מעניין.
אני חייב להגיד שאני אוהב את ה... אני אומר עוד קוביות, כי הפודקאסטים האלה, זה לא הפודקאסט הראשון, זה השלישי שאני מתארח בו. זה כיף, אני נהנה. העולם היום זה לשתף בטח עולם הכדורגל, הפסיכולוגיה שנכנסה, זה שיחות נהדרות, מעשירות. אני חושב שתקשורת הספורט, אם תלך למקומות האלה של מקצועיות, עומק, ולא למקומות אחרים של צהוב ודברים כאלה, אז זה ייטב לכולם.
אז הנה, לכן... הנה הם הולכים, אני שמח שאתה אומר את זה, ואני גם אגיד שאתמול עולים לרגל עשו רעיון עם זיו אריה, פה באולפן, עושים NBA, פודקאסט ה-NBA, סליחה, עשו, לדעתי גם הקליטו אתמול, נכון? ג'ובה ואלפרין? קליטו את... ספיק אנד רול, סליחה.
על זיו אריה אני יכול לדבר איתך תוכנית שלמה, כי הוא אימן אצלי במכבי תל אביב את הנוער. אחרי שקידמתי אותו מנערים ב', כן, ועד היום אנחנו בקשרים טובים.
אז כן, אז אנחנו באמת, יש פה איזושהי מגמה, אפרופו פודקאסטים והכל, גם פרק של הנושא המתמיד לקראת גמר ליגת אלופות לנשים. יש הרבה מה לשמוע, ועכשיו, כמו שאמרנו, גם ספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט, אפשר גם כמובן באפליקציה של רדיו ספורט 5. ניר, שוב תודה, גופר.
ולסיום, מילה, במילה אחת, ליברפול או זה.
ליברפול או ריאל מדריד.
ליברפול או ריאל. ליברפול?
מבחינתי אין בכלל ספק.
לא, היום זה האמור שלך.
אני חושב שגם יותר איכותיים.
אני אמרתי שאני חושב...
המזל של ריאל מדריד ייגמר. כמה אפשר בשלבים המוקדמים שהיריבה תהיה יותר טובה ובסוף אתה מנצח. מתישהו זה צריך להיגמר.
אנחנו בינינו...
אינשאללה זה נגמר.
תודה רבה לכולם, גם למאזינים, מאזינות.
תודה, תודה.
ואנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי.
תודה לכם.